טוב, אנחנו בפרק י"ד. מישהו רוצה להזכיר לי בדיוק איזה פסקה סיימנו?
למדנו את א' ד'. למדנו את א' ד'.
כן,
זה.
אנחנו נתחיל ב'. בסדר. קיצור, כולם אחרים אומרים אותו דבר, אז נתחיל ב'. למי חסר? למי חסר? יש לכולם דף?
יש פה עוד.
אפשר אולי עוד שניים? יש דפים? יאללה. טוב. יאללה. טוב, אנחנו פעם קודמת דיברנו על זה שתשובה, הרב מסביר לנו שתשובה זה לא רק לשנות את המעשים הרעים למעשים טובים, את המחשבות, המידות, אלא גם לשנות, לקדם גם דברים טובים קטנים לדברים גדולים. ואז בעצם זה תשובה, זה לוקח אותנו לתשובה הרבה יותר רחבה, שהיא שייכת בכל רגע, וכל הזמן לכל אדם. בעצם זה תשובה, זה תנועה של צמיחה. איך אני כל הזמן צומח. חיים בלי תשובה זה חיים קצת מקובעים, ששומרים על המצב הקיים, נכון? דואגים רק לא לעשות עבירות, לעשות מצוות. חיים של תשובה זה חיים שהם כל הזמן, חסר איזה משהו למישהו? חיים של תשובה זה חיים שהם כל הזמן מתחדשים, מוסיפים עוד. אדם כל הזמן בשאיפת שינוי. איך אני מקדם את המעשים שלי, מקדם את התפילה שלי, מקדם את המידות שלי, את המחשבות שלי, נכון? כל הזמן תנועה כזאת. זה תשובה, ופה אמרנו שגם צדיקים גמורים הופכים להיות בעלי תשובה, כי לפי זה בעלי תשובה זה לא רק מאיפה הם התחילו, אלא מה הם היום, כמה הם בתנועה, נכון? טוב, אז זה מה שהסברנו, ראינו גם את א' אחד, בואו נראה את ב' ב'. לא שמעתי? סיימנו א' אחד, נכון? סיימנו א' אחד, עכשיו מתחילים ב'. ככה אומרים לי. יאללה, קדימה, ב', לפעמים, על ידי, טוב, הרב מדבר פה על סיטואציה ככה מיוחדת, אבל אני רוצה לקחת ממנה משהו מרכזי, בסדר? לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. בוא נסביר רגע. איך יכול, יש מצב כזה, הרב מתאר פה, שאדם לומד על דברים גדולים, מבין אותם, מאמין בהם, הוא רוצה אותם, ובאמת משהו אצלו מתעלה למעלה. אבל הוא אומר שמה שמתעלה זה הכוחות הרוחניים. אבל כוחות הגוף, הכוחות הרגילים, לא מתעלים. יש משהו אצלי מתרומם, הדעה מתרוממת, אולי גם האמונה שלי, המחשבות שלי, אולי גם משהו ברצון שלי, אבל משהו בכוחות החיים הרגילים לא זז מספיק. תכף נרחיב בזה קצת. תראו, אז בואו קודם כל נסייג. לפעמים אדם חי בסרט שהוא בתשובה. הוא יכול להיכנס לכל מיני שיעורים, או לשמוע כל מיני דברים, להרגיש מאוד מבין דברים גדולים, אבל הוא בדמיונות. הוא לא שם, לא על זה אנחנו מדברים, בסדר? זה אדם שלא זז גם לא בכוחות הרוחניים. מדברים על אדם שבאמת משהו אצלו התקדם, משהו אצלו זז, אבל עדיין, תכף הרב יסביר את זה, הוא השאיר למטה את כוחות החיים הפשוטים, והרב אומר, איפה הבעיה פה, מילא הפתרון? שיחד עם התשובה פה לא הייתה עבודת מידות. כשאין עבודת מידות, יכול להיות מצב כזה שאדם מבין דברים, חושב דברים, ומשהו אצלו באמת חלק עליון שמתרומם, אבל החיים עצמם, חלקי החיים הגופניים, הרגילים, לא. הם נשארים באותו מקום. כשיש עבודה של מידות, זה החיבור בין החלקים הנמוכים, לחלקים העליונים, זו התשובה המבוקשת. ואז אדם זז לאט, אבל כל האישיות מתרוממת. אבל כשזה חסר, אז רק החלק העליון שלו מתרומם, חלק התחתון לא. עכשיו נקרא עוד פעם, נראה מה קורה. אני רוצה לקחת יותר להבין לדגש של תיקון המידות ומה החשיבות של תיקון המידות פה במהלך התשובה. בסדר? אז עוד פעם אני קורא את זה. לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות, פה זה הבן אדם הרציני, הוא לא המדמיין שדיברנו. בסדר? מתרומים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה, עכשיו מה קרה? אז אמרנו חלק עליון התרומם, חלק תחתון נשאר למטה, אז תראו מה קרה, חלק העליון התרומם, חלק התחתון, לא רק שהוא נשאר באותו מקום, הוא גם הלך אחורה. בגלל שהחלק הגופני שלנו צריך כל הזמן נשמה, צריך שכל שידריך אותו. פתאום השכל הזה קצת ברח ממנו, הוא פתאום השאיר אותו לבד. ואז הפרא האדם יכול לצאת לו. הגוף נעזב מן השמה, ודבע המידות הרעות שולטות בו. ואחר כך, כשההסתלקות הרוחנית העליונה נגמרת, אחר כך שהוא קצת נרגע מהגודל הרוחני הזה, מהבנות הגדולות, שזה נגמר וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, מה עכשיו קורה? תראו, יש פה פתאום איזו מלחמה מאוד גדולה בין החלק העליון לחלק התחתון. מוצא את הנשמה, את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו. ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. למה? כי בדרך כלל יש איזה איזון. תמיד יש פער בין החלק הנמוך שלי לחלק היותר גבוה, בין הרצון לשכל, הנשמה, לבין החלקים היותר נמוכים. אבל זה פער מובנה, וכל הזמן הרצון והשכל צריך להרים את כוחות החיים. זה בסדר. אבל אם נוצר פער גדול מדי, כי החלק העליון עלה, החלק התחתון הלך אחורה, הוא פתאום נעזב מהנשמה, אז עכשיו כשהחיים חוזרים למצב הרגיל שלהם, פתאום יש מלחמה מאוד גדולה, פתאום יש איזה פער כזה גדול, מלחמה בין החלק העליון לחלק התחתון. זו מלחמה מסוכנת מאוד. מה עושים איתה? וזה הדגש שלי פה, בסדר? בשביל כך צריכה היא התשובה עם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. לפני שאדם מתרומם במחשבות גבוהות ורצונות מאוד גדולים, הוא צריך לצרף את זיכוך המידות. ואז, למה? מה עושה זיכוך המידות? איך הוא פותר את הבעיה? איך הוא יוצר את התשובה הנורמלית? בסדר? הרגילה. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה גם בהתעלות העליונה. המידות הם אלה שמחברות בצורה נכונה, בסדר? בין הצד של הגוף לצד של הנשמה. כשאדם עובד על המידות, אז הוא לוקח איתו, מעלה איתו גם את השעבודים החומריים, הגופניים. האם תשובה זה רק תיקון המידות? ודאי שלא. נכון? תשובה זה לא רק תיקון המידות, זה פשוט. נכון? תשובה זה הקשר שלי לקדוש ברוך הוא, זה התפילה שלי, זה הלימוד תורה שלי, זה האמונה שלי, עד כאן זה לא קשור למידות, נכון? בצורה ישירה. אבל ודאי שגם לתחום המידות שייך לתשובה. החשיבות של העיסוק גם בתיקון המידות כחלק מהתשובה, יש לזה השלכה לכל התשובה. כי אז זה מייצר באמת את הדבר אולי הרגיל. אני חושב שהמציאות שהרב מדבר עליה פה היא קצת רחוקה. הרב מדבר פה להמון המון אפשרויות. היא פחות נוכחת. אבל יותר להבין ממנה את העיקרון. שזיכוך המידות מייצר באמת את הפער בצורה מאוזנת, וכשאז אדם מתעלה, אז הוא מתעלה עם הכל. ולא שרק חלק אחד מתעלה אצלו. רצית לשאול משהו? מי שרצה לשאול? אז לכן אני לא רוצה ככה להיכנס לדוגמה, נראה לי שהיא פחות שכיחה, אני גם פחות מכיר אותה קצת מעצמי, רציתי יותר ככה לדקור פה את הנקודה של מה החשיבות של זיכוך המידות בתוך התהליך תשובה הגדול. בסדר? עד כמה זה קריטי? אני חושב שלנו זה מאוד מאוד פשוט. אתה רוצה להסביר מה זה עושה? כי מאוד פשוט לכולנו שאם אדם יעלה בהרבה הרבה דברים ובמידות שלו הוא ילך אחורה, הוא יישאר באותו מקום, ייראה לנו קצת מוזר, נכון? אם אדם נכנס לישיבה, לומד הרבה שנים, מתעלה, יודע הרבה תורה, ודורש דרשות, עושה, ובמידות שלו הוא נשאר בדיוק באותו מקום. נראה מוזר, נכון? נכון? צודקים. אתם כל כך מחזקות, אתם אומרים, לא רק שזה נראה הזוי, זה לא הגיוני, נכון? כי הכל צריך, הכל מקבל איזה התעדנות, איזה עיבוד, נכון? זה הדבר הנורמלי. אבל אם זה לא ככה, למה? כי אולי זה לימוד קצת מבחוץ, אולי יותר של ידע, אולי איזו חסימה שם, כל מיני דברים כאלה, לא יודע מה. ואין את זיכוך המידות, אז זה התקלה שקורית כאן, בסדר? לכן זיכוך המידות חייב להיות מצטרף. הוא לא התשובה היחידה, כמו שאנשים חושבים, אבל גם אין דבר כזה בלעדיו. זיכוך המידות הוא תמיד מכשיר את הקומה האנושית של האדם לקבל עוד מעלות. אדם ניגש לתורה עם דרך ארץ משודרגת עוד יותר, אז הוא תמיד מסוגל ליותר, כן. נכון, כך כתוב בו בדיוק. מה? כן.
הוא אומר את זה רק שכאילו, לפני יחסי
רק מידות,
ואז ביחד עם
התשובה. יחד.
הוא אומר גם שאם...
הוא אומר פה לסדר, מה קודם, מה זה. ביחד עם זה.
שיכול גם לתקן את הפער הזה שנותר, ומצלות גם את זה.
אם אדם היה במצב הזה, איך לתקן אותו, זה מה שאת אומרת.
כן.
לדעתי כן, לדעתי כן. בסדר? כן. כן, בטח. בסדר גמור. כן. כן. אמרתי, זה מקרה, אני חושב, קצת פחות שכיח. אדם למד הרבה אמונה, והבין דברים טוב, והתלהב מהם מאוד. הוא מתמעד ומאמין בהם, ומעמיק עוד, והוא רוצה אותם. וככה בתהליך ארוך, ולא מספיק היה מרוכז גם בתיקון המידות, אז יכול להיות שזה באמת חלק באמת אצלו, חלק היותר הרצוני, השכלי, יכול להיות שהוא עולה, אבל עדיין הוא לא משך איתו את כל קומת החיים. זה נראה לי המציאות. לכן חייבת להיות לכל תשובה תמיד להצטרף זיכוך המידות. יאללה, בוא נמשיך לפסקה הבאה. טוב, אומר הרב ככה, כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם כבדה לדברים המעכבים את התשובה, תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. תכף אני אסביר את זה. ברמב״ם כתוב 24 דברים שמעכבי תשובה, אתה מדבר עליהם. ותגיד, מה הרב רוצה? מה החידוש כאן? מה הוא בא להגיד? אם באים לשוב בתשובה, תדע לך שאין שום מניעה בדבר. מה הייתי חושב? מה הוא חדש? מה הוא מוסיף לנו? מה אפשר לומר? אחרת. זה מה שהוא אומר. מה אפשר להגיד לך? מה הוא חדש? מה הייתי חושב? מה הרב אומר לנו? יופי. יכול להיות מצב שאדם, בוא נגיד אדם מתחיל תשובה, בסדר? והוא פתאום מוצא בעצמו איזה מניעות כאלה. לא קשיים, ברור שיש קשיים. כאילו, אם אדם חי בסרט שהכל יהיה לו כזה קל, אז לא זה אנחנו מדברים. ברור שזה עבודה קשה, זה פשוט. אבל כן, הוא מרגיש שנתקע. ואז, בוא נצייר ציור כזה, בסדר? הוא לא מתחיל את השנה וככה באף טרף של תשובה, ויש קשיים של התחלה, ויש גם יש משהו בהתחלה כזה טהור, נעים, מאמין כזה, אני בא למשהו חדש, אני מאוד עם פתיחות, שזה נפלא. אבל הוא התחיל כבר כמה פעמים בנושא מסוים, וכל פעם הוא נופל בו, הוא לא מצליח. היא לא רוצה לקרוס על אמא שלה. בסדר? יאללה. כל פעם קבלות מחדש, וזה עוד פעם קורה, ועוד פעם קורה, ועוד פעם קורה. ואז מצטיירת אצלו תמונה כזאת של אי אפשר. אני לא מצליח. זה אולי התגובה הטבעית של האדם, נכון? כי המציאות מראה לו שהוא לא מצליח. ניסה, דיבר עם אמא, בסדר, ניסה, והיא כבר הרבה כיוונים, והרבה זמן על זה, תקוע. אז מה הרב אומר? תדע לך שאין שום מניעה. לא מחדש, אבל אני מרגיש שאני לא מצליח. מה, אז מה הרב רוצה להגיד? בואו תגידו, מה... איך הרב מרים אותי מהמקום הזה? רגע, רגע, רגע. הוא לא אומר, רגע, רגע. אז רגע, בואו נגדיר. הוא לא אומר אין קושי. מניעה, ההבדל בין... מניעה זה, האם זה סגור או יש אפשרות להזיז את זה? זו השאלה.
אבל אם בן אדם אומר, אני מרגיש, א' ואתה אומר לו, אין אני מרגיש, תשכח מזה. כי הוא אומר, אתה לא מבין אותי, אתה לא יודע
בזמן אני מתחת. אתה יכול לתת לי דוגמה? רק נראה שאנחנו מדברים על אותו דבר.
יכול להיות שבן אדם לא מבין
על מה. בגלל זה אנחנו מדברים. בואי תני לי דוגמה.
אם חברה אומרת לי, אני לא מצליחה,
הוא לא מצליח עם הכעס שלו, בסדר, מנסה עוד פעם, מנסה עוד פעם, מנסה עוד פעם. הרב לא אומר לו, לא יהיה לך קשה, אומר לו, אתה לא כועס, הוא לא אומר לך, אתה סתם כועס, זה לא אמירות. אומר, זה נכון, אתה מנסה מאוד ואתה לא מצליח. אבל הוא אומר לך, תדע לך, אתה חושב שזה כבר סגור ואי אפשר להיות אחרת. הרב אומר, זה לא נכון. אין שום מניעה. יכול להיות שיהיה דרך ארוכה, יכול להיות שיהיה דרך קשה, אבל תדע לך שאין שום מניעה. זו אמירה אחרת. זה יהיה מאוד תלוי, אתם מבינים שלשנות מעשים קצת יותר קל. אם אדם רוצה לשנות מחשבות, תפיסות עולם, זה לא כזה אחרי שיעור אחד כל תפיסת עולם שלי השתנתה, נכון? לוקח יותר זמן. אם הוא רוצה לשנות מידה, אז ברור. לא שממחר אמרתי וזה נהיה, כל אחד מבין שזה לא ככה, נכון? תהליך ארוך. אבל האם להגיד אי אפשר ואני לא יכול, או להגיד זה יהיה דרך ארוכה אבל זה אפשר, זה הבדל עצום, שמיים וארץ. ההבדל הוא האם באמת העולם הזה יותר חזק ממני? האם השעבוד הזה יותר חזק מכוח הרצון שלי, מהתשובה שלי? או שכוח התשובה שלי יותר חזק, יותר אמיתי. כוח הרצון שלי יותר חזק מכל שיעבוד.
וזה כי אמור לעזור לבן אדם?
רגע, לפני יעזור, שנייה. איך? רק רגע. קודם כל, מה האמירה? זה האמירה. כשבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם כפדה אדם מעכבים את התשובה, כי תכף כשמבקשים ומבאים לשוב עליהם שוב אינם מעכבים. לפני התכף האיך בזה. 24 דברים, הרמב״ם אומר, מחלק אותם לכל מיני קבוצות, הוא אומר, יש דברים שאדם מאוד נמשך אחריהם, וזה מאוד קשה לשנות. קבוצת שמעכבים. יש דברים של מידות רעות, שמאוד מאוד קשה. יש דברים שאדם לא רואה בהם כמשהו כזה עבירה. בחברה אצלו זה בכלל לא נראה כעבירה. כל מיני קבוצות כאלה הוא מחלק, של מעכבי תשובה. נכנס ככה, ממש מחלק את הנפש לכל מיני. בסוף זה, בסוף כל הפרק הזה אומר, ואף על פי שכל הדברים האלה מעכבים, הם לא מונעים. הבדל דק, אבל הבדל לא כך דק. הם מעכבים, לכן הם יהיו יותר קשים. הם יצטרכו דרך יותר ארוכה, רצון יותר חזק, יצטרכו תחבולות של מחשבות כאלה, יצירתיות. אבל... מה בסוף? תדע לך שאין שום מניע. יש איזה ביטחון, יש איזה אמון כזה, שכוח התשובה הוא כוח כזה גדול, ששום דבר לא יכול לעצור אותו באופן מוחלט. אין דבר כזה. אז מה האמירה הזאת? עוד דקה, סליחה. מה האמירה הזאת בעצם אומרת? הרב לא אומר לך פה רק אל תדאג, נכון? לפעמים עוברים לראות את התשובה, הרב נראה את שמה ככה, הרב מעודד אותך, זה גם נפלא לעודד. אל תדאג, אל תדאג, תופח על השכם. הוא לא, הוא מחדש לך בעולם הדעות, הוא מתמודד עם הדעות. יש לך דעות לא נכונות, מיואשות לפעמים, סגורות, והוא פותח את הדעה, אומר לו, בוא נבין מה, אני אסביר לך מה זה כוח התשובה. בוא נסביר לך מי זה אתה. בוא נסביר לך מה זה כוח הרצון שלך, לאיפה הוא יכול להגיע. מה זה כוח התארה שלך, שהוא עוד יותר חזק מכל הכוחות השפלים שהשתלטו עליך בינתיים. נכון? זה חידוש בהבנה של מה זה הנפש של האדם. מתוך כך חידוש באמת, מתוך שאני מבין את זה, עכשיו אני מסוגל יותר להאמין בזה ולגשת בצורה אחרת. הוא עוד לא מדבר פרקטיקה איך עושים את זה, בסדר? נדבר על הפסקה הבאה. בסדר? הוא לא אומר איך. גם לא הקלנו ראש להגיד, לא, מה הבעיה? בסדר? אין שום אמירה כזו. זה באמת כמו שאמרו פה, זה אמירה סתם לא רצינית. אף אחד לא אמר מה הבעיה. אתה לא יודע עם מה הוא מתמודד. איך אתה יכול להגיד לו מה הבעיה? אולי לך זה קל, והוא זה קשר. בכלל, אתה לא יכול להגיד משפט כזה. אבל תדע לך, שבאמת, באמת, קיבלת מתנה כזאת תשובה, מונח בך כוח רצון כזה, שהוא כזה עוצמתי, שהוא מסוגל לעשות הכל. שום דבר לא יכול לחצות בפניו. זו האמירה שיש בו. רגע, תשאו לשאול פה. שנייה, סליחה, כן. בסדר? כן. הוא מדבר גם על המעשים. תכף ניגע בנקוד. זה נקודה נכונה, תכף ניגע בנקוד. פסקה הבאה. טוב, בסדר? זה המשפט הראשון. בואו נראה המשפט השני. ואין לבטל שום נטייה של תשובה. לא קטנה שבקטנות מפני שפלותה לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו שהאדם משער את עצמו. רגע, טוב, בוא ניתן דוגמה. מה הוא מתכוון פה? יכול להיות אדם נסע באוטובוס ושמע איזה שיעור של מישהו שמדבר על גיהינום ומה החטאים עושים ואש ואיזה ייסורים. הוא מדבר אליי בשפה שאני לא כל כך נעים לי. ואולי לפעמים אני גם מרגיש כזה, לא מספיק מכובד שמדברים אליי בצורה כזאת. ואז הוא ככה מתמלא בכל מיני מחשבות כאלה, חבל שמורים את הדברים האלה, אולי זה לא נתפס טוב אצל אנשים רחוקים. הוא חושב ככה, זה לא עוזר שום דבר. אם הם מדברים איתי בצורה אחרת, או כל מיני דברים כאלה. אולי זה מתאים לאנשים מסוימים. הרב אומר לו, לא. לא יודע, אולי אתה תבחר את הרב שלך, זה בסדר. בסדר, תבחר את הרב שהכי מתאים לך, זה בסדר גמור. אבל כל, איך הוא קורא לזה פה? כל נטייה של תשובה שיכולה להתעורר. גם מפני דברים שפלים או דברים שאני מרגיש שלא, לא מדברים אליי לגמרי, אם זה מסוגל לגוע ולייצר אצלי איזה קצת זעזוע, איזה תנועה, תפוס את זה. אל תגיד זה לא אני, זה בשבילו. תפוס את זה, תמשיך את זה בשפה שלך באיך שאתה רוצה. אבל כל דבר שמסוגל פתאום, יכול להיות שלפעמים דברים כאלה פתאום קצת זוקפים לי את העיניים, וואי וואי, יש פה עסק עם דברים גדולים, לא יודע מה זה עושה. אפילו רק את ההרגשה זה עושה. תפוס את התנועה הזאת, תפוס את הגל הזה. בואו נראה את הדוגמה השנייה שלו, מצד ההפוך. אדם, אני אגיד רגע בפה, אדם שומע איזה שיעור, או פתאום משהו ככה מאוד גבוה, מילים ככה מאוד גדולות, של תשובה, והוא מרגיש שהוא קצת מבין, קצת מרגיש, הוא אומר, וואו, וואו, איזה תשובה לאנשים, קדושי העליון, אני לא שמה בכלל. ואז הוא אומר לעצמו, זה בסדר גמור, אבל זה לא אליי. אומר הרב, לא, תקשיב טוב, אולי זה לא הדרך הסלולה שלך, אבל אם זה יכול לגוע בך ולייצר איזה תנועה, תפוס אותה. יכול להיות אדם מצב שהוא כל פעם שומע משהו, רואה אנשים כל פעם, לא, זה לא בדיוק אני מהצד הזה, זה לא בדיוק אני מהצד הזה, זה לא באופי שלי, זה לא המדיעה שלי. הוא כל הזמן רק מסביר למה זה לא. הרב אומר לו, בוא נעשה משהו אחר. אתה רוצה להיות בתשובה, תהיה קרוי, תהיה עם אוזניים פתוחות, בעיקר עם לב פתוח, וכל הזמן אתה ברצון אדיר לשנות משהו, לקדם. אם זה מהבית מדרש שלך, יותר קל לך, התרגלת לזה, נדבר אליך. אבל גם בית מדרש אחר, גם שמעת מבן אדם אחר, שמעת מאיש הכי פשוט בעולם איזה משהו, שיתף אותך באיזה שיעור כזה של בעלי תשובה שמאוד נגע בו, אתה מרגיש שלך זה עושה לא טוב בכלל. תיפתח לזה, אם זה נוגע בך טיפה, תפוס את התנועה הזאת, לך איתה. תצית אצלך את זה. וגם לא קטנה שבקטנות, לא גדולה שבגדלות. זאת אומרת, הרב אומר לנו, כי מה? גם אם אתה מרגיש שזה שפל מדי, גם אם אתה מרגיש שזה גדול מדי, אם, מה זה עושה? עזוב את זה, אל תגדיר את הרב, אל תגדיר את השיעור, תגדיר את עצמך. זה מייצר איזה תנועה, קח אותה. תדליק אותה אצלך, צרף אותה למהלך שלך. בקיצור, אל תגיד זה לא אני, אל תסגור את הדלת, תפתח. תפתח, תן לזה לחדור, תן לזה שיעשה איזה משהו. ותפוס את הגל הזה. אם אתה תגיד לעצמך, אני ציירתי ככה, יכול להיות שאדם שומע איזה שיעור כזה, אומר, למה מדברים ככה לחילונים? זה לא טוב, זה רק הופך את התורה למשהו. נכון? אני יכול להגיד, שמע, לא מבין מה זה בכלל מזיז, מה? זה כל מיני אמירות שסוגרות, בסדר? בפני התשובה. אבל אני אומר, בדיוק הפוך. אתה שומע משהו כזה, עכשיו אל תנתח את הדבר, אל תעזור. תהיה עסוק בתשובה שלך, תהיה עסוק באיך אני עכשיו זז. איך אני מתקדם, איך אני מבין יותר טוב, איך אני רוצה יותר טוב, איך אני שואף יותר טוב, איך אני עכשיו מקבל עוד כוח לעוד מעשה, נכון? שם אתה צריך להיות, תהיה קרוי, כל דבר כזה יכול להדליק איזה משהו אצלך. לכן העמדה צריכה להיות לא עמדה שופטת, מבקרת, בסדר? מנתחת, אלא עמדה הפוכה, עמדה פתוחה שרוצה לזוז. זה מה שהרב אומר, נכון? תפתח כמה שיותר ותראה, תתפוס כל דבר. אפילו הכי קטן שיש. בסדר, זה מובן? כן.
לא הבנתי, אם
לא מסכים, זה כאילו אני עכשיו, אני אגיד לך ככה, מי שלא מסכים הוא בעמדת מנתח. הוא אומר, תשמע, אני רוצה לשמוע, נתח את השיעור, ולהגיד למי הוא מתאים ומי הוא לא מתאים. בסדר? אני לא בעמדת ענווה של קבלה, של רצון להשתנות. אני בעמדת מנתח, נכון? כמו מבקר המדינה כזה, נכון? הוא לא שעמדת שינות, להפך, הוא צריך להגיד מה אנשים צריכים לעשות. צא מעמדת המנתח, תהיה בעמדת התשובה. תהיה עסוק עכשיו באיך אתה עכשיו גדל. עזוב את החילונים, עזוב את הרב שמדבר שם. זה מבט אחר, יכול להיות שחזי שאלו אותך שאלה אחרת, תגיד לי מה אתה חושב על זה, אז בסדר, זה דיון אחר, זה לא הדיון. אני עכשיו רוצה לראות כל פירור שנכנס אצלי ועוזר לי לתהליך של גדילה, אני רוצה אותו. אם אני לא מנתח ומבקר אותו, אלא אני מרגיש ברגע, הוא מדבר איזה משהו, הוא אומר, וואי, פתאום מצאתי, באמת יש עולם של נשמות, אני כל הזמן רואה עולם רק של... עולם מאוד חומרי, יש באמת עולם של נשמות שנמצא אחר כך, לא יודע מה הוא, לא יודע בדיוק מה זה. פתאום זה, כל דבר כזה יכול פתאום ליצור אצלי איזה משהו, או פתאום הוא מחזק אצלי את עירת העונש. אני לא אוהב את עירת העונש, זה סתם בעיה מכיוון אחר, לא נדבר עליה עכשיו. ופתאום מחזק אצלי את הדבר הזה. אתה אומר, וואלה, אני לא רוצה לעבוד רק עם פחדים. בסדר, עזוב את זה, זה לא נושא עכשיו מה אתה רוצה. בסדר? אולי פתאום זה יוצר אצלי איזה משהו, ופתאום מחדד לי משהו. לכן הוא אומר, אתה תהיה פתוח, וכל פעם שזה נוגע בך ויוצר אצלך איזו נטייה של תשובה, מכל דבר אחר, סע על זה. אתן עוד דוגמה. אדם, אני אתן דוגמה רחבה של הדבר הזה. אדם נסע טרמפ עם מישהו, בסדר? עם זוג. הוא פתאום רואה איזה דיבור כזה יפה, כזה עדין, בין האיש והאישה שם. בסדר? הוא לא בא ללמוד, להיכנס להם לניסויים, הוא לא שום דבר, הוא נוסע איתם טרמפ. הוא דובר, פתאום מרגיש שזה עושה לו איזה משהו, הנה, סוג של איזה תנועה כזה שיכול להיות. פתאום מצייר לי איזה ציור כזה יפה, כזה איזה עדין כזה, כזה איכותי. בסדר? סתם דוגמה אני אתן לך, בסדר? אין סוף של דוגמאות כאלה. אם אתה עכשיו עסוק בפתיחות שלך ורצון שלך לשינוי, אתה פתאום שומע דברים אחרים, אתה מחפש דברים אחרים, בסדר? להפוך מעמדת המבקר, המנתח, לעמדת הגדל. עמדת השומע וגדל, בסדר? טוב. אז זו הדוגמה השנייה. ולא את הרעיון היותר גדול לומר שהוא גבוה יותר מערכו. אז מה אומר לנו? אל תבטל שום נטייה של שינוי של תשובה. למה? כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. מוסיף לנו הרב, תדע לך, כל נקודה כזאת של תשובה היא בסוף מצטרפת להמון המון נקודות של תשובה. אז לאט לאט אתה פתאום מוצא בעצמך איזה מהלך של תשובה. פתאום נפתח לאיזה עולם של תשובה. מה זה עולם של תשובה? יודעים, רגילים להגיד היום בכל מיני תחומים. לא יודע, אדם נכנס ללמוד מחשבים באוניברסיטה, זה עולם של מחשבים, נכון? אחרי ישראל לעולם מושגים אחר. ואז נכנס למדרשה, זה פתאום להיכנס לסוג אחר של מחשבות, של רצונות, של יחסים בין אישיים, של מידות, של עבודה עם עצמי. זה עולם, נכון? זה לא נקודה פה. אחרי ישראל לעולם. בסדר, אדם נכנס, יש עולמות. אדם מתחתן, נכנס לסוג אחר של מציאות אחרת. יש עולמות, אזורים אחרים, שפות, שפה אחרת. יש עולם של תשובה. לנו הרבה פעמים נראה שיש את העולם הרגיל, שצריך להסתדר איתו, ולהשיג מקצוע, ולהסתדר, ולהתקדם. ויש גם עולם של תורה, של תשובה, שהוא מאוד מאוד חשוב. אני לא רוצה שהעולם הזה ככה יאפיל לי וידחוק אותי. אז אני מכניס תשובה, אני מכניס תורה, אני מכניס ככה פירורים נוספים. ככה לפעמים זה המבט שיש לנו. המבט האמיתי הוא לא כזה, הוא יותר, הוא הפוך. אני אסביר את זה מהגוף האדם. יש קודם כל נשמה, ומתוכה יש גוף. זה לא שיש גוף, יש גם קצת נשמה. בואו קצת נתייחס אליה בימים נוראים. אולי גם במשך היום טיפה נתייחס אליה. אלא אנחנו רוצים מאוד להתייחס אליה. להיות ממש יונקים ממנה ומתוכה לחיות את חיי הגוף. נכון? אנחנו יודעים, זה דבר שלא קורה ביום אחד. אבל אנחנו שואפים לדבר כזה. רוצים לחיות שאיפות אמיתיות, שאיפות של חסד, גדילה. כל אנחנו רוצים להיות במקום הזה, טהרה כזאת, ומתוך זה לחיות אחרי זה את החיים היומיומיים. נכון? זה מהנשמה לחיות חיי הגוף. אותו דבר גם כאן. רוצים לחיות מתוך עולם של תשובה, מתוך זה לחיות את החיים הרגיל. העולם הרגיל הוא לא מדבר תשובה. להפך שם הכל מאוד סגור. מה בישלת? ככה תקבל. לא תשובה, לא תיקונים, לא נוותר לך, סבלנות. העולם הוא מאוד מאוד מדיד. אתה בסדר? לא בסדר? אתה משלם מחירים, נכון? מאוד. רוצים להכניס את עולם התשובה אצלנו בצורה, במקום יותר מרכזי. להאמין בו, לרצות אותו. ומתוכו אחרי זה לחיות את החיים הרגילים. ולכן, אז אני אסכם רגע את הפסקה. אז קודם כל ההבנה הזאת, שעולם התשובה הזה אומר, הוא כזה חזק, הוא כזה בן חורין, באמת אין שום מניעה. שום דבר לא יכול לעצור אותי מלהתקדם. אמרתי, לפעמים זה יהיה קצב יותר איטי, לפעמים יותר קשה. שום דבר לא יכול לעצור. להאמין בזה, להאמין באיזה יכולת יש לאדם, איזה רצון. איזה טהרה יש לאדם שהוא סוגל להתגבר על הכל. ומתוך זה אמרנו לא לוותר על שום נטייה של תשובה. לא להגיד זה שפל מדי, זה גדול מדי, זה לאנשים האלה, זה לאנשים האלה. לא. כל דבר של תשובה, קח אותו. ולאט לאט באמת לפתח לעצמך את העולם הזה של תשובה. לחיות את התשובה הזאת בעזרת השם לא רק על אלול, אלא באמת להמשיך אותה, לצאת ממנה כל הזמן, האמונה בזה שאני מסוגל לשנות, וכל הזמן הרצון הזה לקדם עוד ועוד ועוד, בתהליכים ארוכים כאלה. טוב, פסקה ד' היא כבר נכנסת קצת יותר לפרקטיקה. וכאן הרב ממש מלווה אותנו בתהליך של תשובה מתוך מה שאמרנו עכשיו. בסדר? תראו, ד'. מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין בעניינים שבין אדם למקום, בין בעניינים שבין אדם לחברו, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. אדם מדבר על, הרב מדבר פה על, יש לו איזה מניעות חזקות, או בתחום שבין אדם למקום, מקום הנכשל בעבירה הזאת, או לא מצליח את המצווה, או בין אדם לחברו, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. מה זה התשובה הרוחנית? מה אתם אומרים? מה זה התשובה הרוחנית? תשובה רצונית, בסדר? ימשיך כל הזמן לרצות את התשובה. בואו ניתן דוגמה, בסדר? אמרנו, בתחילת שנה האדם בא עם רצונות של תשובה, וגם הוא גם מאמין שהוא גם מצליח לשנות הרבה הרבה דברים, זה נפלא, אדיר. אבל אז הוא מנסה לשנות משהו. מנסה, פוק, לא מצליח. בסדר? הוא כל הזמן נכשל ביחס לבן אדם הזה, הוא לא מצליח להעריך אותו, הוא כל הזמן זורק לו איזה משהו, מנסה לשנות. בן אדם לחברו. הבן אדם למקום, הוא קבע לעצמו כל מיני דברים שהוא עושה, לא יודע מה, כשהוא קם בבוקר, הוא לומד איזה משהו, לפתוח את היום, סילת ישרים, לא משנה איזה דוגמה. הצליח קצת ולא הצליח. ועוד פעם נסה ולא מצליח, לא מצליח, לא מצליח. אז מה קורה כשאדם לא מצליח הרבה פעמים? מתייאש, נכון? הוא מבחינתו עכשיו, אם הוא מתייאש מהכל, אז זה מצב קשה, אבל בוא נגיד, הוא מתייאש מהדבר הזה, הוא אומר, תשמע, לא הולך, נו, מה נעשה? בוא נהיה אמיתיים. מה אומר לו הרב? אתה רצית וניסית. עכשיו אתה מנסה ולא מצליח. תמשיך לרצות כל הזמן. זה קשה? קשה, נכון? כי אתה אומר, בוא נה, אני רוצה וזה לא מצליח. מה אתה אומר לי לרצות? מה, אני עובד על עצמי? אני יודע שאם אני ארצה, אני לא אצליח. כי ניסיתי הרבה פעמים. אז מה? אז למה להמשיך לרצות את זה? רגע, נדבר, זה התחלנו רק, בסדר? לרצות ולנסות להצליח, בסדר? אבל הוא כבר עשה את זה הרבה פעמים, הוא יודע שמחר הוא לא יצליח, בסדר? אבל תמשיך לרצות. למה, מה אתה אומר, מה זה? למה שנרצות? אולי נעזוב את זה עכשיו ונתרכז בדברים אחרים. בוא נהיה אנשים ענייניים. ניסית זה קיר כל הזמן, בום, 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 זה לא מצליח. עזוב את זה עכשיו, תעשה דברים אחרים, תחזור את זה עוד שנתיים, לא יודע. מה זה לא יעזוב את זה? מה אתם אומרות? למה לא לעזוב את זה? עוד פעם? בלי רצון. אתה אומר אותו דבר, נכון? אתה אומר, תשמעו, הוא באמת צריך לרצות, ואז באיזשהו שלב יכול כן להצליח. למה? רואים מפה שהרצון רצון, הוא עושה את זה משהו, נכון? אם הרצון לא היה עושה כלום, אז לא יעזור לי שאני ארצה, אני ארצה, בסוף אני אצליח. תחכה, אולי תצליח פעם אחרת, זה בינגו כזה, נכון? אם הרצון שלא קרה, היה מאוד רצון אמיתי, אבל לא קרה שום דבר מעשי, אם הוא באמת לא עושה כלום, אז למה שאחר כך אני אצליח? מה? אם הרצון באמת לא עושה כלום בפנים, רצון שלא לא התוצאה המעשית, בסדר? שום דבר לא התוצאה המעשית, רק רצון. אם הוא באמת לא משנה אצלי כלום בפנים, אז למה פתאום שהוא יביא אותי לתוצאה המעשית? אלא שהוא כן עושה משהו בפנים, נכון? אבל לא רואים את התוצאה בשטח. אתה לא רואה, אבל זה כן קורה. למה לא לעזוב את הרצון א', כי הרצון הוא כן עושה, 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 ויעזור לך גם לצד המעשי? דבר נוסף, הרצון יש לו משהו אמיתי מצד עצמו. בוא ניתן עוד דוגמה. נגיד, בחור הלך לישיבה והצליח לשנות הרבה דברים בחיים שלו, ועכשיו הוא מגיע לבין הזמנים, שבוע ראשון הכל פיקס, אחרי שבועיים, פיק, לא מצליח לקום בבוקר. פעם אחת לא קם, בערב הוא מגיע, הוא ממש רוצה לקום, שם לישון מעורר, זה כל הערב, לא מצליח. ככה לא מצליח שבוע. מה הרב אומר לו? תמשיך לרצות. כל ערב, לפני שאתה הולך לישון, תרצה מאוד לקום. למה? כי גם לרצון הזה יש ערך. הרצון הזה בונה את הנפש שלך, ובעזרת השם מתוך זה, אתה גם תצליח באיזשהו שלב. לרצון עצמו יש ערך. התגובה הטבעית היא לא תהיה כזאת, היא תגיד, שמה, אם אני עכשיו חודש לא הצלחתי לקום, אז שמה, כנראה שכל התורה שלמדתי באלול זה לא הולך. היא לא עשה שום דבר. כנראה שכל הרצונות וכל היפי וכל התפילות הם נוראים, זה חוויה זמנית כזה, הנה, זה לא הולך. ככה זה ההבנה שלו, נכון? הוא אומר לו, זה הבנה לא של תשובה. הבנה של תשובה היא אומרת שבעצם הרצון שלך יש בו ערך מצד עצמו. בוא נמשיך, איך הרב ממשיך לפתח את זה. כן. ברור. זה קודם כל כלפי האמת, כלפי שמיים, מתוך כך זה גם בונה אותי. כן. אבל תראו, כדי להחזיק ראש ככה, אתה צריך להאמין בתשובה, באמת, נכון? אתה צריך להאמין בתהליך של תשובה, גם אם הוא לא נראה כלפי שטח, בשטח, נכון? זה קשה קצת, לא? אתה צריך להאמין, מה? אתה צריך להאמין בזה שהרצון שלך עושה משהו. בוא, אני רוצה להמשיך את זה כדי שנספיק את זה. וכיוון שהם מבקשים לשוב אל השם שווים, והאדם מתחדש כבריאה חדשה, והציצים המעשיים, כלומר כל הדברים המעשיים שצריכים להיות, שצריכים לזירוז גדול לתקנם, טוב. אז מה צריך לעשות? דיברנו, בסדר, אז ציירנו ציור כזה. הציור הוא, או אדם לא מצליח לקום בבוקר, סתם דוגמה, או גם בן אדם לחברו, הוא קבע שהוא לא רוצה להגיד לשון הרע. למה? תופס את עצמו וכל פעם מתפלק לו עוד פעם, נכון? אז הוא עכשיו צריך להתמלא מאוד חזק ברצון. בסדר, מה זה יעזור הרצון? אני עוד פעם נכשל בזה. תמשיך כל הזמן, תרצה את זה כל הזמן. באמת, לא מהפה ולחוץ. הלאה, מה עושים עם הדברים המעשיים? וכל הציצים המעשיים, זאת אומרת, הדברים המעשיים שצריכים לזירוז גדול לתקנה, מה יעשה? יצפה עליהם תמיד לתקנה. למה יצפה ולא ישנה? כי יודע, בינתיים הוא לא מצליח לשנות. אבל הוא כן מצפה, הוא רוצה מאוד לשנות אותם. לא רק רצון כזה אוורירי, בסדר? אני רוצה. ויסגל לעצמו מידת השפלות ביותר. זה לא פשוט, כי לפעמים החברה מאוד מקשה עליך בדבר הזה, נכון? החברה לפעמים שופטת אותך לפי המעשים. זה חוזר אחרי זה אליך, אבל גם אתה שופט לך עצמך לפי המעשים. וואלה, הם באמת צודקים, אני אומר לך, הרב, זה לא נכון. תאמין בכוח התשובה, ברצון שלך, תאמין בזה, ותעבוד חזק כזה, ותצפה באמת לתקן. הלאה, מה עוד? יסגל לעצמו מידת השפלות ביותר כל זמן שלא תיקן איזה דבר בפועל. הפוך משפלות זה גאווה. כשאדם הוא מתגאה, מרגיש שלם, אז הוא תקוע. נכון? אי אפשר לזוז משם. שפלות זה שים פתחים. לסדוק קצת את הרצון, תגיד אני חסר, אני רוצה לשנות. סגל, בטח לאור הדבר הזה, יש משהו שאתה עובד עליו, ואתה אומר אני לא מצליח. בלי תירוצים, לא, כל העולם לא מצליח, כל מיני הסברים כאלה לא נחמדים. אתה לא מצליח, אתה בינתיים חסר. תתמלא איזה שפלות, השפלות הזאת תייצר עוד עמדה. ממה שיש לו לתקן בדרך המעשית, וישתוקק לתיקון השלם. ואז בעזרת השם גם תצטרף סייעתא דשמיא. לפי מה שאתה התאמצת, גם בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ידחף אותך עוד. ממילא יבוא הדבר לידי כך שיעזרו השם יתברך לתקן הכל בפועל. אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקון, חזרנו למצב שלנו, כי כשיש תיקון, זה נפלא, זה גם נותן כוח. אבל אם עדיין אין תיקון, רק בפנים אני מאמין ורוצה. גם שלא לזמן עדיין אין תיקון. למה לא לזמן התיקון? בין מצד מניעות חיצוניות, בין מצד מניעות פנימיות שעדיין אין רצונות עקיף כל כך. מה זה מניעות פנימיות? הוא לא רוצה מספיק. לא הוא יכול להגיד לו, אבל אתה לא רוצה מספיק. נכון. ואני לא מצליח לרצות יותר. אני רוצה קצת. אני לא מספיק לרצות יותר. בסדר? שם אני נמצא. זה העבודה הקשה שאני עושה. בסדר? אני רוצה לרצות יותר. מה זה מיניות פנימיות? שלי. מה זה מיניות חיצוניות? יכול להיות שאני רוצה לבקש סליחה מאותו אחד. אם אני אבקש ממנו סליחה, והוא ישר יקפוץ עליי בחיבוק, יגיד, וואי, חיכיתי, אתה בסדר, כל הכבוד לך, איך התגברת על הזה שלך. כל הכבוד. אבל אם אני אגיע אליו, הוא יבש אותי. ויגיד לי, אתה והסליחה שלך לא שווה כלום, נכון? ואתה כל מיני חושש משהו יגיד לך, זה מניעות חיצוניות, נכון? אז אם אדם עדיין לא נמצא, לא מצליח צד המעשי, או מניעות חיצוניות ומניעות פנימיות, שעדיין רצונות עקיף כבר, והסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו כהשלמה, ממשיך הרב, את מה שאמרנו קודם, מכל מקום יוחז בתשובה הרוחנית, בכל עוז ואומץ. מה זה התשובה הרוחנית? תמשיך, תוחז ברצון שלך. אני באמת רוצה. אולי אף אחד לא רואה שאתה רוצה. אבל זה משהו בינך לבין עצמך. תרצה באמת, תראה איך אתה מחזק את הרצון. ויהיה תקיף בדעתו, שסוף כל סוף, אחוז הוא בתשובה. תאמין, לא רק תרצה, תאמין במה שהרב אומר לך פה בפסקה. שאתה נמצא כבר בתשובה. זה לא שאתה עכשיו בהקדמה, ואולי תהיה תשובה. לא. הוא אומר לך, אתה עכשיו בתשובה. כי אם אתה רוצה, אתה כבר בתוך תהליך התשובה. זה הבדל גדול מאוד, נכון? הבנה פשוטה של אנשים זה, כל עוד לא עשית כלום, לא קרה שום דבר, נכון? זה שרצית זה מאוד נחמד, הכל אמצעי, אמצעי. עשית, מצוין, לא עשית, לא קרה כלום. לא נכון. אם רצית, כבר עשית. וזה כבר הדרך גם לעשות משהו שלם יותר, גם מעשי. תקיף בדעתו. זה אומר, צריך ללמוד את זה, להבין את זה, לפמפם את זה. שסוף כל סוף אחוז הוא בתשובה, שהיא עניין יקר מכל מה שבעולם. וירבה בתורה. עכשיו הרב עובר לדברים נוספים. לתיקון המערכת באופן כללי. כמו שבן אדם, לא יודע מה, נגיד יש לו מיגרנות, בסדר? אז במקום לטפל לו בכאב ראש, יגידו לו, שמה, תתחיל לאכול חסה. אני לא יודע אם זה הפתרון, בסדר? נגיד חבר, מה הקשר? נכון? תתחיל לעשות הליכה כל יום. אז קשור, חבר. נכון? לא, יש איזה, אתה מטפל באופן הכללי, אתה משפר את כל המערכת, נכון? אז יש טיפול נקודתי, זה מה שדיברנו עד עכשיו, ויש גם, תרים את כל המערכת, ירבה בתורה, במידות טובות, בחוכמה ובהנהגה ישרה, בכל מה שאפשר לו. הרי במה שהוא עושה, הוא עשה את הרצון והוא נתקע, עכשיו הוא לא יכול להמשיך לצד המעשי. ככה אמרנו בפסקה הראשונה, נכון? אז הרב אומר לך, אבסט, אתה לא יכול בצד המעשי? עזוב, שחרר. מה פתאום? אתה יכול, לא, תעזוב בצד המעשי? תמשיך עם הרצון, תצפה, נכון? תאמין בדעת שאתה בתוך תהליך של תשובה. ועכשיו תתחיל לטפל בכל המערכת, תורה, מידות טובות, הנהגות ישרות, בכל מה שאתה יכול, את זה אתה כן יכול, נכון? וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו להוציא לפועל את חלקי התשובה שעדיין לא יצאו לפועל. מה, מה זאת? יש חלקי תשובה שיצאו אל הפועל? בטח. חלקי התשובה של הרצון הם כבר כן יצאו אל הפועל, נכון? אבל חלקי התשובה המעשיים עוד יצאו אל הפועל. תפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך להשלים את שאר חלקי התשובה. בעבור רצון, בעבור כלל ישראל, בעד כל העולם כולו, בעד תיקון הכללי של השכינה, הרושם בעולם, שיהיה בתכלית השלמות, ששוקק כל הנשמות, שכל הנשמות יהיה מתוקנות ונהנות לזה השכינה, הכל יסבור טוב בשבת חיים. אז פה, זו פסקה מדהימה, חרב ככה. את מה שאמרנו, האמון בתשובה, הוא נכנס איתך עכשיו לתוך הדבר, לתוך הסיטואציות הקשות, ואומר לך מה צריך לחשוב, איך צריך לתפוס את הדברים, מה צריך להאמין. זה גם פרקטיקה מתוך זה, נכון? כלומר, אם היינו שואלים, הייתי עושה לכם ככה, אם היה זמן, אם הייתי חושב על זה לפני כן, בן אדם שיש משהו לא יכול לתקן, מה הייתם, מה הוא עושה? הייתם אומרים לו, תשמע, לא יודע, אי אפשר, לא יודע, שיעשה דברים אחרים בינתיים, נכון? זה תקוע. הרב לא משאיר שום דבר תקוע. הוא אומר גם את זה. איך תתקן אותו? מסביב. מטיב את כל המערכת. וגם בזה, אתה תופס את הרצון של זה ומאמין בו וממשיך איתו. ואתה תקיף בדעת שאתה בתוך תהליך של תשובה. נכון? ומתוך זה, בעזרת השם, גם שאר הדברים זזים. כן. בסדר, קודם כל זה טוב, הזיהוי הזה בתוכנו הוא מאוד חשוב. אם אני לא רוצה בכלל, אז אני, אז קודם כל, להבין מה האמת, רגע, להבין מה האמת. אחרי שאני מבין מה האמת, אני צריך לעורר רצון אל הדבר. למה זה נכון, למה זה חשוב, למה זה שייך, למה זה תשובה, למה זה טוב. עם עוד אמונה, מוסר סביב הדבר הזה. ואז מתחילים את התהליך, את צודקת, זה יבחון נכון, שאם אדם אומר, מדבר איתו, לימוד תורה, תפילה, אומר, אבל אני לא רוצה את זה בכלל. אז הוא נמצא במקום הרבה יותר... כן, נכון, זה מה שדיברנו. אדם, הסיור פה ככה. אדם רוצה מאוד לשנות את היחס לחבר המסוים, וכל הזמן הוא רוצה, וכל הזמן נתקע לו. הוא רוצה לקום לתפילה, באמת הוא רוצה. זה לא יכול להגיד שהוא לא רוצה. אבל למה אתה לא קם? סימן שאתה לא רוצה. שקר! אולי אני לא רוצה מספיק, אבל אני רוצה לרצות. אתמול אמר לי איזה תלמיד, למדנו ביחד באיזה סדר, הוא היה כזה פסיבי כזה, מכיר את אלה שיושבים ככה, נתתי לו את שפחה, אמרתי, מה קורה, נו? אמרתי, יאללה, תן כוח. אמרתי לו, תעשה כוח. אמרתי לי, הרב, באמת, איך עושים כוח? אמרתי, השאלה באמת יפה. בוא נשב על זה ביחד. נכון? זאת הוא נמצא בשלב של... הוא רוצה, אבל הוא או שהוא לא מאמין בזה מספיק, או שהוא לא מזין שהוא מסוגל. כן, הוא צריך לפתוח, לראות, נכון? אז קודם כל להאמין שזה ככה, לרצות את זה, ואז נכנסים לתהליך פה. בסדר? זה שיעור אחרון שלנו, נכון? כאילו אין סרט ימי תשובה פעם באה בראש שנה, ואחר כך זה אחרי יום כיפור, נכון? שנזכה כולנו בעזרת השם להיכנס לדרכי התשובה, להיות בתוך כמה שיותר, בעדנו ועד כל ישראל בעזרת השם. שלום לכולם.